אתם מאזינים לפודקאסט ברצלונה בערוץ הפודקאסטים של וואן בחסות ווינר.
פודקאסט ברצלונה פרק 95, הפרק שאחרי הפסד חוץ 4-2 לג'ירונה, כזה שגם מעניק רשמית לריאל מדריד את האליפות, אבל גם מוריד את ברסה חזרה אל המקום השלישי, נקודה פחות מהיריבה הקטלונית, כשנותרו עוד 12 נקודות בקופה. סליחה על הפתיח המבאס, אבל זו המציאות. איתכם באוזניים אורי רייך ואורן קדוש. מה קורה, קדוש?
מה שלומך, רייך?
בסדר, תראה, עוד לפני שנצלול למהלכים, לאירועים, למלפפונים, לעניינים הכספיים, אם צריך ככה לתת איזה כותרת כללית למשחק, משחק שאוהדי הכדורגל נהנו ממנו מאוד, אוהדי ברצלונה פחות.
לגמרי. הם ראו את ברצלונה דווקא מהצד השני. הם ראו את ז'ירונה משחקת, באמת, כמו שהיית רוצה לראות את ברצלונה. מיטשל באמת בא, נתן הופעה כמאמן, הקבוצה שלו הייתה מוכנה באמת לאכול תרחיש, גם ניגע בכך תוך כדי. באמת מאמן מצוין, אני לא יודע, וצ'אבי שלך, בדיוק,
שלי.
שלך, שלך. היה עם החשיבה כמו של מיטשל.
טוב, אז בוא ככה נעבור על רצף האירועים. אנחנו לא נעשה פה כותרות, אבל נגעת במשהו אחרי זה, אולי אתה תבחר את הכותרת לפרק הזה, נראה. ברצלונה מגיעה למשחק הזה, ובעצם מבחינת ההרכב, צ'אבי עושה שינוי אחד משמעותי, כשהוא מכניס את פרמין שלך, אפרופו, שלי שלך, מכניס אותו להרכב ככנף מזויף, יוצר בעצם רביעיית קישור של ממש, ועוד לפני שמיטשל, עוד לפני שמיטשל עשה את המהפך, צריך להגיד, ברצלונה, לפחות בחצי הראשון, נראתה יותר טוב מג'ירונה.
היא הייתה נראית יותר טוב, וגם בתחילת החצי השני.
נכון.
החצי השני, אחרי לעשות ה-4-1 קל, מאיך שאתה יודע, איך שהמהלכים, מה שנוצר במשחק, אבל לא באמת, אתה יודע, הוא לא באמת היה בכנף.
נכון, אמרתי מזויף.
מזויף זה מחמאה, פרמין היה באמצע, זה בזמן התקפה וברסה לרוב שלטה ויזמה, הייתה ב-3-4-2-1, על הגספריני, רק פחות מבחינת ה, אתה יודע, הרעיונות, וברגע שכן ראינו את קנסלו פתאום מרווח, או את למין ימל מרווח, אבל זה רק היה הם באחד על אחד שלהם, וגם כשהם עשו תלות צפוי, כמו שקנסלו הלך על הקו ועל הרגל השמאלית שלו כביכול, ואז עושית הרמה, רק אז ראית את ברסה מגיע למצבים יותר טובים, חוץ מזה הכל היה בכוח דרך האמצע, וגם המזל שלה, ואנחנו נראה את זה תכף במהלכים, שז'ירונה בחצי הראשון הייתה יחסית גבוהה, גם בזמן הגנה, הקו הגנה שלה דחף יותר מדי גבוה, וזה נתן שטח לעומק ולאיכות של שחקני ברצלונה, בחצי השני, כשמיטשל תיקן, זה עבד לו בענק.
טוב, אז בואו נתחיל ככה, אתה יודע, אמרנו את זה גם תוך כדי כשצפינו במשחק, גם באולפן אחרי זה, דקות ראשונות היו, 12 דקות ראשונות, כמו תקציר, כמו תקציר, עם מעט מדי גולים, אבל כבר בדקה השלישית הגיע הגול הראשון, למין לקריסטנסן, או אם תרצה, אנדריאס לבנדובסקי.
כולם ראו בדיוק, כולם ראו את היכולת הטכנית האדירה של קריסטנסן, וחשבנו שזה לבנדובסקי, אתה יודע, מי שלא רואה ממש, אתה יודע, במדויק, מאיפה הגיע השחקן, אז אפשר לדמיין שזהו הצירה, הפעולה הטכנית, הסיומת מהאוויר. באמת, קריסטנסן עם ביצוע נדיר של חלוץ. חוץ מזה, תוך כדי המשחק, תראית אותו פחות בא לקבל את הכדור, אבל בשער הזה, באמת ביצוע ענק שלו. ענק, אי אפשר לתאר את זה אחרת, וזה מתחיל עוד בעבודה שלו, בחשיבה שלו, בלי הכדור, עוד לפני שהוא קיבל את הכדור, ועשינו קטע במיוחד בשביל זה, קצת חידוש לפודקאסט שלנו.
יאללה, בוא נראה, עם הבישול של אמין גם צריך להגיד.
בדיוק. אז ככה, זה המשחק הולך הרי ימינה למין ימל, שים לב את קריסטנסן, הוא מזהה את הקו הגנה די פרוס, שיש שם שטח של לפחות 10 מטרים, יותר אפילו, בין שחקני ההגנה, אז אוף שהוא מקבל את הכדור באומנות מלמין ימל, אבל שים לב מה קורה פה. הוא סרק את זה לפני, ואז הוא מזהה גם שהרי במקור הוא בלם, הוא יודע איך בלם צריך לעמוד, ככה לא עומד בלם. אתה רואה שם קו של 4 שחקנים, והבלם, ומי שנמצא שם מספר 5, דוד לופז, שובר שם את קו הנבדל, ועוד לפני כן, אתה ראית את קריסטנסן, שהיה איתו באחד על אחד, את אלש גרסיה, הוא עושה את התנועה דביקת, כאילו בא לכיוון הכדור, ואז הוא חותך לעומק, הוא ראה שם את השטח קודם, ואז הפעולה הטכנית שלו יוצאת מן הכלל, הצירה עם החזה, תוך כדי סיבוב, בועט לרחוק, פעולה אדירה, אבל הכל מתחיל מעבודה ללא כדור.
אז אולי הוא לא בלם ולא קשר אחורי, הוא לא בכלל צריך להיות קשר קדמי עם כאלה פעולות של קריסטנסן. נגעת בזה קצת, אתה לא מת על הניסיון הזה של קריסטנסן כקשר אחורי.
ממש לא, ההצטרפות שלו, אתה יודע, הוא חכם מאוד. גם בדרך השחקנים של עמדות אחוריות, הם בדרך כלל גם יותר חכמים, מבינים את המשחק יותר, והוא גם זיהה איך הקו האחורי של ז'ירון עומד, הוא גם היה חסיד גבוה, היה שטח לקבל עומק, וגם הוא ראה, אתה יודע, מרווח כזה בין בלמים, ושבלם אחד שעובר את קו הנבדל, בצורה כזאת, אז הוא אמר, אני הולך לשטח, לא משנה מה, ירגע למשוך את השחקן שהיה צמוד אליו, כאילו לכיוון יותר מרכז המגרש, ואז טס לעומק. הביצוע הטכני, אמרנו, זה לא היה קורה בלי הביצוע הטכני הזה, שזה פעולה של ז'ואאו פליקס או לבנדובסקי. אבל בכל זאת, הכל מתחיל מהחשיבה, והוא עשה את זה באמת בצורה אדירה.
כן, רק שלברצלונה לא היה יותר מדי זמן לחגוג,
לא.
ולא בפעם הראשונה העונה, כשמשחק מתחיל, או מחצית מתחילה, או מתחדש משחק, אנחנו רואים את ברצלונה סופגת מיד, וממש תוך כמה שניות הגיע אחת אחת של מי אם לא דוב ביק, גם לזה הכנת לנו קטע.
נכון, גם לזה היה קטע, ואם אפשר לראות בשער הזה, שימו, קודם כל אין קישור לברצלונה, אוקיי? אבל שים לב איך דוב ביק, ביחד עם קוברסיה הופכה, הולך איתו באחד על אחד, כאילו הוא עדיין קרוב אליו, שים לב, ואז דובביק מבין שמרטין הולך שם עד קו הרוחב ועושה את החיתוך יפה, אבל תוך כדי שהוא כבר בא לקרוב כביכול, הוא אומר, אני יודע איפה השטח המת ברחוק, הוא יודע, הוא מושך את קוברסי לקצר, לקוברסי כבר אין סיכוי, אין סיכוי עם דובביק בנושא הזה, כשהוא כבר הולך לרחוק כמו חלוץ גדול, נמצא שם לבד, מסיים יפה. אם אנחנו נראה את זה שוב, אופק, שים את זה שוב, אתה תראה את השטח שנשאר שם, השטח שנשאר בין קוברסי לבין קנסלו, זה שטח גדול מדי, קנסלו גם מעציר עוד מדרגה אחת יותר נמוך, אבל כי אתה יודע, הוא במרדף לאחור, תראה איך הוא מושך את הבלם, ואז הוא יודע, אנחנו נראה את המשבצת הזאת, תוך כדי שהוא כבר רץ לקרוב, הוא כבר יודע שהוא הולך לרחוק. תמיד, הוא יודע שהוא לא יקבל את זה שם, הוא יודע שאין לו סיכוי לעשות מזה משהו.
זה ויניסיוס בא לטוני קרוס, כשהוא יודע כבר שהוא הולך לזרוק את קים ולרוץ לעומת.
הוא שלח את קוברסי לקצר, נשאר לבד ברחוק, סיומת לפינה הרחוקה, ביצוע מושלם.
ואני רוצה לשאול אותך על זה, קודם כל שאלה ראשונה, זה קורה אחרי חידוש משחק.
מדהים.
איך בעצם קורה דבר כזה? ההגנה אמורה להיות הכי מסודרת, הכי מאורגנת, הכי מיושרת.
אמרתי,
רגע אחרי שאתה מחדש את המשחק, כשהיריבה מחדשת את המשחק.
אמרתי, משפט אחד לפני כל המהלך הזה של גם של דובביק וגם של איוון מרטין, הקו קישור של ברצלונה לא חשב הגנתית בכלל. כאילו ראית את ג'ירונה יוצאת מהר קדימה, והיא מקבלת מיד את הקו הגנה, מדלגים על הקישור כאילו לא קיים, וזו הייתה הבעיה הגדולה. וכל פעם שג'ירונה, וזה בחצי השני, היא הבינה את זה בחצי השני במיוחד, מי שלבין את זה, הוא אמר, כמה שאני יוציא יותר את ברצלונה, אני אבטל דווקא את הקישור שלה, אני אלך יותר אחורה, אני אתן להם להוביל את הכדור, ואז השטחים מלפנים, יעשו את ההבדל, וכל שער, אתה יודע, במעבר, היו שערים יפהפיים, עם עזרה של סרג'י רוברטו ואחרים, אבל באמת החשיבה של מיטשל לקחת את ברצלונה קדימה כדי למצוא את החשופה מאחור, זה עשה את ההבדל.
אני רק רוצה להגיד לגבי קוברסי, שכבר בהתחלה כשהוא עלה והיה את ההייפ, אמרתי אני נזהר. אני נזהר ואמרתי, אחת הכותרות שנתתי פה הייתה קוברסה. למה קוברסה? כי הוא בלם של פעם של ברצלונה, ואני לא אומר את זה במובן השלילי, אבל הוא מסוג הבלמים של ברצלונה, שהקבוצה הזו, שהמועדון הזה, מקדש קודם כל בעמדת הבלם, את כל מה שקשור להנעת הכדור, ואת זה יש לו, ואת זה אי אפשר לקחת לו, את החצים הארוכים, את הנעת הכדור, גם משחק לחץ הרבה פעמים, אבל ברמה ההגנתית, ושוב, הילד בן 17, הכל בסדר, סימן השאלה רק שאני מעלה לגבי קוברסי, זה עם ברצלונה, ואנחנו יודעים שברצלונה בשאיפה שלה רוצה להיות אלופת ספרד, רוצה ללכת עד הסוף בליגת האלופות, אני עוד לא השתכנעתי עד הסוף, וזה לא בגלל הגיל אגב, כי אני ברגעים הראשונים שראיתי את למין ימל בעונה שעברה נגד בטיס, אמרתי, אוקיי, זה בחור שאפשר לבנות עליו. אני עוד לא השתכנעתי עד הסוף שקוברסי בתחילת עונה הבאה, עם בונים סגל, וברצלונה כבר מסתכלים מן הסתם על העונה הבאה, על אף שהם עוד רוצים את המקום השני וזה חשוב להם. האם אפשר להגיד, הראוחו וקוברסי, זה הצמד שאיתו אני הולך, בטח בסגל שאולי יישאר בו גם קריסטנסן. זו החשיבה שעוד יש לי, עוד לא השתכנעתי עד הסוף ברמה ההגנתית מבחינת קוברסי, ושוב, אני רואה אותו רק מחודש ינואר בבוגרים.
נכון, אז קודם כל, לשאלה שלך, אני חושב שכן אפשר לסמוך עליו, ראינו אותו במשחקים גדולים, מבטל חלוץ כמו
או סימן, נכון?
הטובים בעולם. עכשיו, כל העניין זה, הגישה ההגנתית הכללית. אתה לא יכול להשאיר את הקו הגנה כל כך חשוב. בוא עכשיו, אם עכשיו היינו רואים את הקטע הזה שוב, אנחנו יודעים אותו, ראינו אותו, זוכרים אותו, קשה לבלם לבצע פעולה יותר טובה. עכשיו כן, בתוך הרחבה צריך להתעמד לשחקן, אבל זה שלעדו מצד שמאל, היה חייב גם כן לסגור שם את הזווית, הבן לבן. אוקיי? ויש פה בעיה, זה לא כישלון שלו, אז שפה דובביק ניצח אותו באחד על אחד, גם דובביק עם פעולה חמה, תנסה השנייה עכשיו, אוקיי, בוא תתאר עכשיו בלם אחר, שכן היה מצליח יותר טוב בצורה הזאת, זה קשה, כי הוא כבר משך אותו, הוא כן היה קרוב אליו, אחר כך בריצה לאחור זה קשה, בגלל זה תמיד חשוב שזווית הגוף של שחקן הגנה, כמה שאפשר, היא תהיה דווקא לא למי שמרים את הכדור.
ודאי שלא.
תהיה דווקא, ודאי זה מישהו אחר יגיד לך שלא, יש הרבה מאמנים שיגידו לך ש...
אני אגיד לך למה,
שונה
אני,
ממני,
למה אני עובר, עובר ודאי, כי מכיתה ד' שיחקתי כדורסל, וכשהכדור לא אצלך, זאת תמיד השמירה, העמידה היא תמיד בחצי תפנית, גם לשחקן שאתה שומר, אבל גם לאיפה שנמצא הכדור, אתה חייב תמיד באיזושהי זווית לראות את שניהם.
יש הרבה מאמנים שיחשבו אחרת, אוקיי, ואפילו לא עובדים על הדברים האלה, אני אומר לך את זה מניסיון ומידע, הנכון זה, הראש, כן, לכיוון, אומרים לראות איפה הכדור נמצא, הגוף צריך להיות ממש עם הזווית לשחקן, ואז גם קל לך לצאת אליו, כשהוא כבר עם הגב אליו, אין לו מה לעשות, הוא גמור. אז פה אנחנו מדברים על צ'אבי, העבודה ההגנתית שלו, זו הטכניקה ההגנתית, יש העמידה הטקטית, איפה עולמות מבחינת עמדות, ויש את העמידה את העבודה הטכנית, איך לעשות את הדברים נכון, אוקיי, ממש על הזוויות, על הקטנות, ופה אתה רואה אותו נכשל פעם אחר פעם.
טוב, אז צריך להגיד אליי, היו ככה שתי טעימות, שני קטעים, מי שיצפה בנו בערוץ או ביוטיוב יוכל לראות, מי שרק בסאונד, אתם מוזמנים לראות את התקציר, אם אתם אוהדי ברצלונה כנראה לא תעשו את זה, אבל בכל זאת, היה משחק, צריך להגיד, עד המחצית שהיה שווה יותר מאחת אחת, ואכן זה גם הגיע בתוספת עם למין שסוחט את הפנדל. הייתי אומר למין שלך, אבל זה למין, זה הילד של כולנו.
של כולנו, תשמע, פעולה טכנית שלו, איך הוא חותך לרוחב הרחבה, מה יש לומר על השחקן הזה? אתה יודע גם מה הקטע שהתגובה שלו, יש הרבה שחקנים בגיל הזה, אתה יודע, אנחנו רואים את זה גם פה בארץ, עם תגובות אמוציונליות, אתה יודע, יתר על המידה, ועם דרמות ועניינים, אתה רואה אותו כל כך פשל, כל כך גברי, אתה אומר, בוא נהלד הזה, זה יש בו משהו מיוחד, משהו אחר, כל כך שלם, כל כך בטוח, זה, עזוב כאילו את הפנדל שעשו עליו, ושהוא ידע שיש עליו פנדל, אבל התגובות שלו, כל פעם מחדש הוא מפתיע אותי, בסך הכל, אתה יודע, בן 16, זה לא אמיתי.
אז אני רוצה לשאול אותך, אפרופו מספרים, שהוא בן 16, אז אני רוצה לשאול אותך על עוד מספר קודם כל, וזה למין ימל, וזה עוד לפני שאתה צוחק ומחייך, זה עוד לפני המספר ההוא. ברצלונה של היום, של השנים האחרונות, אין מה לעשות, זה כבר לא ברצלונה של MSN, אין לך שלושה שכל אחד נותן מספר מטורף, וזה גם לא ריאל מדריד, שיש לך את בלינגהאם שנותן מספרים מטורפים מהעונה לפחות, ואת ויניסיוס שממשיך בקצב שלו, ורודריגו. אז לברצלונה יש את לוונדובסקי, שכבש את הפנדל, כן. אבל אם יש משהו של אמין ימל, יצטרך, הוא יצטרך בשביל עצמו, כדי להיות כדורגלן היסטורי, כמו שכולנו מרגישים ורוצים וחושבים שהוא צריך להיות, אבל בעיקר בשביל ברצלונה, שכבר אין לה שלישייה כזאת פסיכית מקדימה, והקישור שלה לא תורם יותר מדי מספרים לפחות, הנוכחי, קצת פרמין, קצת גונדואן, בכל מה שקשור לכיבוש שערים, לא ביצירת מצבים, זה משהו של אמין ימל, צריך לעשות בו את האפגרייד. זאת אומרת, אנחנו פעם במקבלים את המסובבת הזו לרחוק, ואתה אומר, וואלה, יש לו את זה. אבל בהרבה מצבים, אתה אומר, ברצלונה צריכה, עזוב מה הוא צריך, הוא צעיר, הוא צריך להשתפר וכו', אבל ברצלונה, ולמין ימל הוא שחקן הרכב בברצלונה, ואף אחד לא צריך להזיז אותו משם. אבל כדי שהוא יצליח והיא תצליח, האפגרייד חייב להגיע גם בעניין של השערים שהוא כובש, כי פשוט אין מישהו אחר שיעשה את זה חוץ מלוונדובסקי.
אורי. למין ימל פתח העונה בליגה ב-18 משחקים.
בלבד אתה רוצה להגיד.
יש לו 4 שערים, 4 בישולים, הוא בן 16.
אתה לא צריך לשכנע אותי על טיב השחקן.
על מה אתה מדבר, על איזה מספרים, מה אתה רוצה?
גולים.
הוא פתח ב-18, הוא פתח בן 16.
יותר?
בן 16, מישהו, היה פעם.
עזוב רגע,
היה פעם מישהו כזה?
אבל לא. חד משמעית לא.
היה פעם דבר כזה?
אתה לא צריך לשכנע אותי על המין ימל, אבל אני אומר, מכיוון אחר. אם ברצלונה...
אם ברצלונה אתה טובה,
לא, אם ברצלונה רוצה לקחת אליפות, ורוצה לקחת תארים, היא צריכה שווינגר ימין שלה יהיה שחקן שנותן דאבל פיגרס בגולים ומעלה.
אז אם הוא הפותח ב-34 משחקים שהיו עד עכשיו, אם הוא הפותח, אני מבטיח לך שהוא לפחות 8 שערים ו-8 בישולים. מבטיח לך.
צריך יותר.
אבל הוא בן 16, חכה.
כן, אבל...
הוא עוד מתפתח, הוא התגדל פיזית.
כן, אבל אתה מסתכל...
הוא מתפתח חשיבתית, חכה.
הכל נכון. אתה מסתכל מהזווית של המין ימל. אני מסתכל מהזווית של מה ברצלונה צריכה.
נכון.
היא לא מסיימת עונה בלי תארים, ואומרת, טוב, אבל המין רק בן 16. בסדר, זה הכי טוב שיש לכם גם כרגע.
לא. בוא, למין ימל הוא לא הבעיה של ברצלונה.
ברור שלא.
והוא צריך להמשיך לשחק, ואיתו, והוא בעצמו, צריך לעשות יותר מספרים, ברצלונה שווה יותר מספרים, ברצלונה צריכה להיות יותר טובה. מבחינה הגנתית, זה חלק מהעניין, זה גם לוקח אותה אחורה גם התקפית, ואם אתה יודע, אם השחקנים שלה ידעו באמת יותר, מבחינה טקטית, ידעו יותר מה לעשות, אז גם המספרים של כל שחקן ושחקן יהיו הרבה יותר גבוהים, אתה יודע, הם לא יכולים להיות טובים רק התקפית ולייצר מספרים שם, והגנתית לראות כמו שהם נראים. אתה מבין? וגם הוא בעצמו, הוא יביא את זה, תן לו את הזמן, הוא שחקן שהוא מתבשל עוד, אתה יודע, הוא לא בשל 100%, למרות מה שהוא משדר ומה שדיברנו, והוא לא הבעיה של ברצלונה, יש בעיות אחרות.
זה ברור שלו.
תן לו את הזמן, הוא יביא את המספרים, הוא יודע מה לעשות, למרות שגם המשחק הזה, כמו שאמרת, אם היית רואה אותו כבר היום, אם הוא היה בן 18, תחשוב אני אומר לך, אם הוא היה בן 18 ולא בן 16, אז בחצי השני הוא היה מבשל עוד גול אחד לפחות, בהתחלה של החצי השני. אבל זה דברים שיקרו, ואתה, שוב, זה דבר שאתה צריך לשלם עליו, זה שכר לימוד, אין מה לעשות.
תכף נגיע למצבים של המחצית השנייה, עוד מספר אחד לגבי למין ימל. מספר 10, זה כבר לא, אתה יודע, שידרת, זה היית אתה ששידרת, אם אני לא טועה, אפילו נגד מיורקה, אני חושב, נכון. אותו גול של למין ימל,
נגד המשחק,
וכתבתי לרז תוך כדי, שבעונה הבאה, והיה גם דיווח על זה, שרוצים שהוא וקוברסי ירשמו כשחקני קבוצה ראשונה, כרגע הם שחקן קבוצת מילואים, אם הפייר פליי יאפשר, הם נכנסים לתוך הפול של הקבוצה הבוגרת, הפול של הקבוצה הבוגרת צריך להגיד בספרד, כמות המספרים על החולצה היא מוגבלת, אתה לא יכול להיות 97 ו84 וכל מיני מספרים כאלה,
עד 25, עד מספר
25. ומתוך זה גם מספר אחת זה של שוער, 13 זה של שוער, המספר 10. בברצלונה יש דיווחים על גורמים בהנהלה שאומרים שלמין ימל בשל ומתאים, וגם מבחינת מרקטינג, זה יהיה הדבר הנכון לתת לו את המספר 10 על הגב, מה שצריך להגיד, לא באשמתו, לא הצליח עם אנסו פאטי, פציעות וכולי, לדעתי הוא יכל לצמוח ולהיות ראוי למספר הזה, זה לא קרה, למין ימל, האם זה יהיה נכון מבחינתו ומבחינת ברצלונה לתת לו את המספר 10 על הגב?
מבחינת ברצלונה, מבחינת מרקטינג ושיווק, כן. אבל מבחינה מקצועית...
מבחינת לחץ על השחקן?
תקשיב, הוא צריך לקבל את ה-10, אבל לא עכשיו. צריך לקבל את ה-10 עוד שנתיים, שלוש, שימשיך ככה. שימשיך ככה, שייתן באמת, כמו שאתה אומר, את המספרים של 10 שערים, 10 בישולים, כל עונה, ואז, עד אז, חבל, חבל לעשות אנסופת 2, הרי אנסופתי הוא היה כישרון אדיר, אנחנו יודעים מה הוא, אתה יודע, ראינו מה הוא עשה בהתחלה שלו, ואז גם באו הפציעות, המון חוסר מזל, אבל למין ימל, מה שהוא עושה, באמת, אני לא זוכר דבר כזה בכדורגל, ואנחנו רואים הרבה שנים, וגם יודעים מה ההיסטוריה, איפה היא הייתה, ואיזה שחקנים היו, זה מספרים ש... וגם היכולת שלו, זה משהו שהוא לא אמיתי. תחשוב, בלינגהאם, העונה, כולם מדברים על בלינגהאם בגיל 20, וטירוף סביבו, ומה שהוא עושה בריאל מדריד, בגיל 16, תחשוב את ההבדל, השחקן הוא צומח פיזית.
הלכת לבלינגהאם, ויניסיוס עד גיל 21, אמרנו מה זה, הוא לא פוגע במסגרת, ריאל שילמה עליו מלא כסף, הוא לא בכיוון, ותראה איזה מפלצת נהייתה ממנו בין 21 ל-24.
אז תבין מה זה אומר, תבין מה זה אומר לגבי הילד הזה, זה משהו יוצא דופן, גם אתה רואה אותו, כשהוא עם הכדור, הוא לוקח מגן כמו מנדש כזה, של פריס סן ז'רמן, והוא שולח אותו
ימין שמאל,
כאילו לא משנה מה, הוא הולך לימנית שלו, כאילו הימין שלו והשמאלית שלו זה אותו דבר. עכשיו, אתה יודע מה זה שחקן שהוא שמאלי ברגל, ואתה מכיר לו מה שחקנים שמאליים ברגל, בדרך כלל הימנית היא הרבה פחות טובה, זה לא כמו שחקן ימני, אז השמאלית יכולה להיות די טובה. בדרך כלל שחקן שהוא שמאלי ברגל, אז הימנית היא פחות שם. והוא לוקח לימין, אתה יודע, הוא בלתי צפוי.
אבל גם כשהוא אגב לוקח לימין, הוא אוהב להוציא את זה, להפליק עם רגל שמאל, עם החיצון.
יש לו זמן, הוא ישפר את זה גם, הוא גם יסיים עם הימנית שלו, הוא בן 16.
אפרופו, אנחנו נשארים באותה הנקודה הזו, אנחנו עוד ניגע בזה בהמשך, אבל הוא מבודד בעיניי יותר מדי. זה בסדר לבודד את כנף ימין, אבל ואמרתי
בפה... אבל לא לבד. זה הופך אותו לצפוי.
לא, יש לבודד אותו מדי פעם, ויש שהוא לבד על הקו.
עכשיו, זה העניין.
ובתחילת העונה, קרו דברים, בלדה נפצע, בגלל זה קנסלו עבר לצד שני, אבל כשהגיע קנסלו, אז אמרתי, או, נוכל לראות את קנסלו, זה היה אמור להיות עם דמבלה, עם רפיניה, התגלגל להיות למין ימל, מישהו שיסייע שם, והסגנון של צ'אבי כל הזמן מבודד את מי שזה לא יהיה, הפעם זה למין ימל, על הכנף. ואת זה יותר קשה לסגור, ויותר בעייתי מזה שקשה לסגור. הרבה פעמים אתה רואה את למין ימל, יורד קצת אחורה, ומקבל את הכדור 40 מטר אלכסוני מהשאר.
כמו מגן, כמו מגן ימני. פשוט, תגיד, כמו מגן ימני.
וזה חבל, כי הוא כל כך קטלני ליד על הרחבה.
צ'אבי סומך על האחד על אחד שלו, שהוא יכול ללכת, כמו שאמרתי, גם על הקו וגם למרכז. אבל אם יהיה אותו באמת עוד שחקן, אז במקום שעכשיו נגיד שניים יקחו את למין ימל בדאבל אפ,
בדיוק.
הם יצטרכו לשלוח 4 שחקנים לאזור הזה, או 3 שחקנים לאזור הזה. אתה מבין? ואז הצד השני יותר חשוף. בעיה שהוא משחק במערך הזה, שבזמן התקפה הוא ב-3-4-2-1, ויש לו רק שחקן אחד על כל אגף, נגד קבוצות שמצופפות, וראית את זה בחצי השני מול ג'ירונה, הקבוצה הזאת שקופה. היא שקופה, קל מדי להתגונן נגד זה, למרות היכולת האישית ואתה יודע, והשחקנים שיש לברצלונה, אבל היא מאוד מאוד צפויה. אתה צריך להיות באמת גאון כמו גספריני, באמת, כדי לעשות את זה נכון, וצ'אבי לא כזה, לא הגנתית וגם לא התקפית.
טוב, עוד לפני שהדברים התחילו להידרדר, התחילה המחצית השנייה, והזכרת את זה מקודם, ברסה הייתה קרובה לעשות את ה-3-1, את ה-4-1, וצ'אבי לאורך העונה וגם בסוף המשחק, הוא אומר, חוסר האפקטיביות שלנו, הניצול מצבים, זה פסיכי, כן, זה משוגע.
זה נכון, הוא צודק, אבל מבחינה הגנתית הוא לא קיים. גם בשעה הראשון ראינו...
כן, אז הוא אומר, אבל אם עכשיו היינו ב-2-1, אנחנו עושים את ה-3-1, אז אנחנו שוברים את היריבה ברמה המנטלית.
זה נכון, אבל גם אם קיבלת את ה-2-2, אתה לא צריך להיות ככה מופקר מבחינה הגנתית. גם אם קיבלת את הגול.
אז אתה אומר ה-2-2?
אתה ברצלונה. גם עם הטעות הזאת של סרג'י רוברטו. עם הטעות.
וסרג'י רוברטו צריך להגיד, תכף אני אגע בו, אתה יודע מה, קודם כל בוא ניגע בו, דקה 65, פורטו צריך להגיד בדיוק נכנס, במקום דוד לופס, גם פורטו נכנס במקום ציגנקוב, כן. חילוף מצוין, תכף ניגע גם למה זה, כי פורטו עושה עוד דבר או שניים, וסרג'י רוברטו עם הטעות הענקית הזו בהחזרה לאחור, בדיוק בשבוע, שמה היה בו? התחיל השבוע עם זה, דיווחים על זה, שהוא מסיים חוזה בברצלונה, כן. שג'ירונה רוצה להחתים אותו, ונגמר בזה, גם בגלל שצ'אבי נשאר.
בטוחה? שהיא רוצה להחתים אותו?
כן, זה היה הדיווח.
אוקיי.
ונגמר בזה, שגם בגלל שצ'אבי נשאר, שמעריכים לו חוזה והוא יישאר. עכשיו, אני לא רוצה, אתה יודע, אני לא חושב שזה גם נכון להחתים את סרג'י רוברטו, ולהגיד, לא. אוקיי, אולי לא מתאים לו להעריך לחוזה בגלל הטעות הזו, אבל זו טעות שבדברי הימים, אם ברסה לא תסיים מקום שני, ותאבד את הכסף על זה, עוד ניגע גם בעניין הזה, אז זו טעות שהיא קריטית, ואני רוצה להוסיף על זה עוד משהו, הראוך הוא מתראיין בסוף, והוא אומר, אחרי שקיבלנו את ה-2-2, קרסנו מנטלית. שזה משהו שבברצלונה,
לא יכול לקרות.
זה ברצלונה של פעם.
לא, זה לא יכול לקרות. זה דבר שלא יכול לקרות.
מה קרה? קיבלתם גול 2-2.
הוא יכול להגיד,
לא נכנסתם לפיגור.
אבל מה הבעיה? הוא יכול להגיד, קרסנו מנטלית. ואני לא מצפה מכל שחקן להבין את המשחק על בוריו. אוקיי? וגם אני לא מצפה מכל מאמן, שזה חבל. כי גם צ'אבי בעצמו היה צריך, הוא ראה שג'ירונה מאוד מסוכנת במעברים, שהיא מנסה לשחק מהר קדימה. אוקיי, עזוב שהיא גם טובה בענת הכדור, יש לה את זה. יודעת לרווח את המשחק, מיטשל, מדהים. אבל אתה לא יכול לתת לה מעבר אחר מעבר. נכון שברסה מנסה לשלוט וליזום והיא יוצאת יותר קדימה והיא חושפת עצמה. אבל ברס דיפנס, שחקנים צריכים להתעמד אחד לשחקני היריבה. בזמן התקפה, השחקני הגנה חייבים להיות הרבה יותר צמודים. לא לתת להם את הגיחות האלה לעומק בכל כך קלות. וחוץ מזה, אתה רואה את ברסה כל הזמן רק רודפת. אתה ראית אותה בבחינה הגנתית, גם כשהיה לה זמן. הנה, ראית את השעה הראשון שהיא ספגה. היה להם זמן לעמוד לקו קישור. הם לא שם, זה לא היה חילוץ במעבר, הם התחילו מהחצי, הם קיבלו גול בדיוק, וראית אותם כל כך חשופים. אז אתה מבין שהגנתית הם לא מסודרים, הם לא מבינים בכלל איך לעמוד. אין סיבה שהקו הגנה יקבל את ההתקפות, הקו קישור, תראה את ריאל מדריד. ריאל מדריד לא משנה משחק בהגנה, משחק בשער, זה לא העניין. הקישור מקבל את ההתקפות כשתוקפים אותך עכשיו עם סבלנות. זה לא שעכשיו, בוא תוקפים, אז ההגנה צריכה להרוויח את הכדור הזה. זה לא עובד ככה. כל הקבוצה צריכה להיות טובה הגנתית, ברסה לא טובה הגנתית, ולכן הביקורות על צ'אבי, הוא לא יכול לקבל שתי רפיות העונה מג'ירונה, עם כל הכבוד לג'ירונה.
לא קרה לברצלונה מאז סלמנקה בשנות ה-90, ולפני כן זה היה שם בשנות ה-40.
זה מטורף, באמת שזה מטורף, ועוד פעם, כשג'ירונה הבינה שטוב להוציא את ברצלונה קדימה, ואז העומק, במקרה הזה סרג'י רוברטו נתן כדור עומק נפלא, אבל חוץ מזה, אתה ראית כל עומק, היה קל מדי. ג'ירון היה חל לסיים את המשחק הזה עם 6 שערים גם.
כן,
היה 4, זה יכול גם לגמר עם 6.
והגיע השער השלישי, שוב 2 דקות אחרי, אפרופו העניין המנטלי, שם ישבתי לראות עוד פעם את הגול, הוא מתחיל מיציאה גבוהה של קוברסי כדי להפעיל שם לחץ.
אבל אתה עוד פעם, אתה אומר, סליחה, כן. אתה עוד פעם אתה אומר מנטלי, זה לא מנטלי, זה החשיבה הטקטית לא נכונה. החשיבה הטקטית לא יכול להיות שכל פעם ההגנה של ברסה סופגת הכל ורודפת. הם צריכים אותי עם הפנים, עם יותר שחקנים, 2 קווי 4 לפחות.
כן, ומה שקרה בגול השלישי, דקה 67, זה שבעצם קוברסי יוצא עד לקו מחצית המגרש כדי להפעיל לחץ. הוא כבר מצליח לקחת את הכדור, אבל אז הוא מנסה מין מסירה כזו לסרג'י רוברטו במין צ'יפ. סרג'י רוברטו בכלל לא היה שם, והכל נשאר שם בעצם פרוץ מאחור. מגיעה התקפה דרך צד ימין, דרך פורטו, אמרת החילוף של מיטשל,
מדהים.
וזה מוביל גם קצת, אתה יודע, לעניין הקנסלו מגן שמאלי, היה דיווח שבוע שעבר שבעונה הבאה, קנסלו אם יישאר, הוא יהיה מגן ימני בברצלונה, ולא ינוסה כמגן שמאלי, אנחנו רואים שהוא לא מסתדר שם, וגם מיגל שמגיע אחרי זה מהקו השני, הוא לבד לעשות את העבודה.
וזה העניין, אתה ראית את פורטו מקבל, ותראה מה זה, גם במעברים, הם יודעים לעשות את זה נכון, שאם אין להם ממש את המצב לביתה, הם מגיעים עד קו הרוחב, לוקחים את קו ההגנה של ברסה לאחור, אין שם הצמדות של אחד לאחד בתוך הרחבה, ואז שגוטיירז מקבל את זה, שהוא מגיע מהקו הראשון, לא מקו שני, כמגן שמאלי, מגיע עד לעומק הרחבה, עסקה לו עם הפנים, אתה מבין? הם עושים את זה כל כך נכון, גם במעברים, גם מבחינת הנעת כדור, זה כשיש מאמן כדורגל. תמיד, זה מה שקורה.
ארבע דקות אחרי זה, ופה אני רוצה לשמוע את הדעה שלך שוב, ספציפית לגבי קנסלו, טרשטגן לקח מצב גדול של יאנחל, כמו שאמרנו בפסח, ביד חזקה ובזרוע נטויה.
בדיוק.
אבל זה היה אחרי ששוב, פורטו התעלם שם מקנסלו. איך אתה תופס את קנסלו? אתה יודע, אנחנו מגיעים לישורת האחרונה, ברסה משאילה אותו, היא רצתה לאורך כל העונה, אמרו, אנחנו רוצים לרכוש אותו, עכשיו יש כביכול כמה סימני שאלה, עדיין אומרים מה אנחנו רוצים, אבל לא ודאי, איך אתה תופס את קנסלו ביחס לברסה, ביחס לעונה הבאה?
אני חושב שהוא מגן מצוין, אבל לא מגן שמאלי, מגן ימני. ואני אמרתי את זה כל השנים, גם כשהם הביאו אותו, ואמרתי, אוי ואבוי, הם ישימו אותו עם הרגל הפוכה, במיוחד שהם, אתה יודע, הם כל מה משחקים, שחקן אחד על קו, זאת אומרת, תחשוב מה ברסה עושה.
וגם השחקן הזה, הוא, אם זה פרמין, אם זה גבי בזמנו.
תחשוב מה ברסה
בזמנו.
עושה באופן כללי, אוקיי? כן. אז מזה שרפיניה משחק בשמאל, כשהוא משחק בשמאל, כשהוא שיחק בשמאל.
וגם אז הוא נכנס קצת לאמצע, הוא לא מרווח מספיק לקו.
אבל הוא יותר קל לו גם לרוץ על הקו עם השמאלית שלו. תחשוב ששני השחקנים שלך, תחשוב כמה ברסה צפופה, עם רביעיית אמצע, ושלושה בלמים, וחלוץ אחד, כולם בשדרה המרכזית,
ואז מגיע קנסלו.
שני שחקני הכנף שלך, גם הם באינסטינקט הראשוני, זה לחתוך לאמצע.
רגל הפוכה, כן.
הכל לאמצע, לאמצע בכוח. עכשיו, אתה לא יכול להניע כדור דרך צפיפות. אתה קבוצה שרוצה להניע כדור, תחשוב על התכלית של הכדורגל, אתה קבוצה שרוצה להניע כדור, ואתה מנסה לעשות את זה בכוח דרך האמצע, דרך הצפיפות. אז בעיה שקולטים את זה, ולוקחים כמה קווים נגדך, נמוכים כמו שצריך, כל חילוץ יוצר מעבר. אתה מבין שבתכלית, הוא לא מבין את המשחק, צ'אבי. אוקיי, הוא לא מבין את המשחק. הוא לא מבין איך עושים את זה נכון. תחשוב שאם למין ימל, כן, חותך פנימה ויש לו את העקיפה, אז כל הצפופה, הקבוצה הרי מנגד היא צפופה מאחור, הולכת למרכז. אז יש לו עוד שחקן איתו. תמיד שילך עם הרגל החזקה על הקו, שיוכל להכניס אחרי זה לאחור, לשחקן שבא עם הפנים, כמו הגול הזה של גוטיירז. אבל אתה מבין, זה לא עובד נכון, כי אין להם את האופציה למעברים, שאז אין בעיה שזה דרך האמצע, כי קבוצות מצופפות נגדם, וגם בחינת ענת כדור, הכל תקוע פנימה. אז עם היכולת האישית, ראית את קריסטנסן עם החוכמה שלו, פעם זה לבנדובסקי, או פעם זה ז'ואו פליקס, או פעם זה פרמין, או לא משנה מי, אבל זה לא חכם טקטית.
הגיע דקה 74.
יכולת אישית נטו.
נכון, הגיע דקה 74. סביו לפורטו, שוב, קנסלו מאבד אותו שם. פורטו, אתה יודע, אלה ון בסטן. זה כבר הסתירה האחרונה לברצלונה.
מה זו סתירה? הסתירה עם החצי מלא, חצי חיצון. משהו באמת יוצא דופן של פורטו, סיומת אדירה שלו, אם דיברנו על הסיומת של קריסטנסן. אבל העניין הוא, אתה יודע, חלק שימו את טרשטגן בשער הזה, כשהוא כבר בעמדת מוצא שלו, הוא לא יכול לעשות שום דבר. אז הסתובב לו, אתה יודע, לפניו בצורה, כאילו זה הולך החוצה והסתובב כמו שצריך לאזור הפינה הרחוקה. אבל, אם טרשטגן היה עומד 2 מטרים קדימה, שזה שם הוא צריך להיות, הוא לא צריך לעמוד כל כך נמוך על הקו, אם הוא עומד 2 מטרים קדימה, הוא היה לוקח את הכדור הזה.
חילופים, היה עוד לפני ה-4-2 צריך להגיד, רפיניה נכנס על פרמין, פדרי נכנס על קריסטנסן, ואחרי ה-4-2 אוריול רומאו נכנס על סרג'י, פרן טורס נכנס על לבנדובסקי, 4 דקות לסוף, 6 דקות לסוף, פליקס על למין, קראתי שיש לא מעט ביקורות גם על ניהול המשחק של צ'אבי תוך כדי.
חד משמעית, אתה יודע, אתה מכניס את רומאו על סרג'י רוברטו, אתה עוד נגיד בסדר, למרות ששוב, הוא לא נתן משהו לברסה עונה, בטח מבחינת תקפית. ראית את פדרי קודם לכן על קריסטנסן שאמרת ורפיניה על פרמינו, הדברים כאילו לא ראית איזה משהו אחר, אני ציפיתי לא מבחינת שחקן, מבחינת הפרסונל ציפיתי לראות משהו אחר,
סגנונית
בדיוק, שהרעיונות יהיו אחרים לרווח יותר את המשחק, אבל זה אני יכול לצפות בעצמי, שאני ואתה דיברנו תוך כדי המשחק אתה יודע, באולפן בצד, זה ידענו שזה לא הולך לכיוון טוב, אין משהו שישתנה, זה הכדורגל שבו הוא מאמין, זה מה הוא רוצה לראות, שלא יספרו לך סיפורים של 4-4-2, 4-3-3, זה ממש לא המקרה, ברסה רוב הזמן התקפית, היא ב-3-4-2-1, צפופה על המרכז, כולם, כשגספריני עושה את זה, שני המגנים שלו, באופן די מובה, כמעט תמיד, זה, אם זה האטבור וגוסנס או אחרים, זה רגל על,
רגל על
הקו, יש לך שחקן אחד רווח. על הקו, יש לך שחקן אחד, אז היא מרגל החזקה על הקו. אוקיי, לא רגל הפוכה. ושני השחקני 10 שלא יודעים לעשות את הפתיחה לקווים, ואז הם יצרים את היתרון המספרי בקו, ותמיד אחד הבלמים יוצא קדימה, את זה לא ראינו מספיק גם אתמול עם ברצלונה. קיצר טקטית, אפשר לשחק את זה נכון ב-3-4-2-1. אבל צריך להיות באמת גאון כדורגל, מבחינה, אתה יודע, הפריסה שלך היא הרבה יותר קשה לייצר הנעת כדור טובה, אתה צריך באמת לדעת מה אתה רוצה, ומבחינת חומר השחקנים, זאת לא הבעיה של ברצלונה.
כי יכול להיות שיבוא צ'אבי, אוקיי, ובסוף יש, אתה יודע, את חומר השחקנים הנתון, הוא יכול להגיד לך, אוקיי, אז יש לי את למין ימל ואת רפיניה, וגם פרן טורס שהם שחקני קו ימין טבעיים, אבל בלדה נפצע לי, אז אני שם את קנסלו בשמאל, כי יש לי את מרקוס אלונסו, שהוא לא באמת מגן שמאלי שאפשר לסמוך עליו, ואין לי כנף שמאל טבעי, עוד מעט נדבר קצת מלפפונים, אין לי מישהו טבעי בצד שמאל, אז ניסיתי קצת את רפיניה, זה עבד תקופה לא רע, ומול ג'ירונה רציתי עוד מישהו לחזק את הקישור, אבל באופן כללי, אין לי את הרביעייה הזאת, שני מגנים שאני יכול לסמוך עליהם, ושני ווינגרים התקפיים, שאני יכול לרוץ איתם ולשחק איתם את הכדורגל הזה.
אז אמרתי את התשובה לך כבר עוד קודם, כשאתה מסתכל במערך הזה, יותר נכון זה שיהיה לך שחקן רגל על הקו, אבל אתה לא תוציא את למין ימל מקו ימין, לא משנה מה. אוקיי? ולכן כל השיטה הזאת של צ'אבי היא פחות מתאימה. גם מבחינה, אתה יודע, אם עכשיו היית עוד שחקן, ואמרנו את זה, אם היית 4-3-3 הקלאסי, אז זה בסדר, אתה יודע, שיש לו את הכניסות שלו, ושיש לו את השחקן שעושה לו את העקיפות עם הימנית שלו. בגלל זה אני רוצה את קנסלו, אם כבר משחק, כמגן ימני. מצד שני, אין לך בכלל אף פעם שחקן שהוא שמאלי ברגל, אלא אם כן בלדה יחזור מפציעה, ואז הוא יהיה שם. אתה מבין? אתה או רפיניה כזה, אבל שוב, זה לא שלם הגנתית התקפית, בלדה עוד יכול להיות אם הוא יהיה באמת בכושר טוב, רפיניה זה יותר התקפית פחות הגנתית, ולכן כל המערך הזה לא מתאים לברצלונה.
כן, ומה ש...
ולסגל שלה.
מה שמשעשע במרכאות, כי זה לא באמת משעשע, זה שקונדה משחק בעצם יותר כבלם בהשוואה לאיכשהו היה, גם שנה שעברה הוא לא היה מגן ימני תוקף, אבל השנה בתקופה האחרונה אנחנו רואים שזה ממש עם הכדור, כמו שאתה אומר, שלושה בלמים, והתחושה שלי שצ'אבי עושה את זה, גם כי הוא, כי קונדה לא מתלהב להיות מגן ימני, אוקיי? למרות שאם הוא היה אומר לו, תהיה מגן ימני ותתקוף, הוא היה עושה עבודה לא רעה. ראינו את זה גם בעונה שעברה, גם בעונה. קונדה יודע לעשות את זה, אבל האירוניה, זה לא משעשע, אבל האירוניה היא שהוא שם גם את קונדה כבלם, גם את הראוכו, גם את קוברסי, גם את קריסטנסן כקשר אחורי, כי הוא חושש ברמה ההגנתית, ובסוף זה נגמר עם רביעי על הרשת שלו.
אז בואו ניקח את זה לצד השני. צ'ואמני או קמווינגה, הם מרוצים שהם משחקים בלם מגן שמאלי?
לא, אבל הם מיישרים קו.
מישהו שואל אותם יותר מדי? לא. אם זה מה שהקבוצה צריכה, אז זה מה שצריך לקרות, אוקיי? עכשיו, זה דבר אחד. עכשיו, אצלך בברצלונה, אצלך. בברצלונה, אתה רואה ש... מה זה אוהב, לא אוהב? קונדה אוהב בלם, אוהב מגן? זה לא צריך להיות שם. אם זה מה שהקבוצה צריכה, שהוא יהיה עכשיו המגן הימני, שיתמוך על הקו ויעזור שם ללמין ימל, זה מה שצריך לקרות. אם הוא צריך לשחק בלם, אז שישחק בלם, אבל לא צריך את השלישיית בלם. תגיד לי, למה ברסה באופן כללי צריכה שלושה בלמים כשימנים את הכדור? רוב המשחק הרי בחצי של היריבה, למה שלא אחד מהם יצא קדימה, אם כבר? אם כבר
אני חושב שהוא מפחד, הרי היא שולטת אבל... בכדור, היא מניעה קו ההגנה גבוה, והוא מפחד שיהיו שם זה... רק איזה, רק שניים מאחורה.
לא, אתה צריך שיהיו לך שלושה מאחורה, אבל לא שלושה בלמים. אתה מגן מצד שני, עכשיו תקפת מצד ימין, אז המגן מצד שני נכנס לאמצע, ויש לך עוד אחד מהקישור לפחות, אחד או שניים מהקישור, שנשארים שם לשמור על המרכז. עזוב שמבחינה טכנית, מבחינת הרס דיפרנס הם לא עושים את זה נכון, אתה לא צריך שלושה בלמים בברצלונה בזמן הנעת כדור עם כל הכבוד, אתה יכול לצריך גם את השלושה בלמים כמו שבזמנו של פאפ, או של מי שבאו אחריו, שסרחיו בוסקץ היה יורד בין הבלמים, ואז גם מתקדם קדימה, תמיד היה עוזר להם מבחינת הפריסה, להניע את הכדור, מבחינת נגד הלחץ של היריבה, ואז הוא יוצא, אבל אתה לא צריך להתעקע שם עם שלושה בלמים, אתה לא צריך את זה.
אגב, למי שמאזין אתה יודע, ותוהה, אבל מה היה אפשר לעשות? אז היה אפשר, וראינו את זה אגב בחלק מהעונה, שהקטור פורד, שהוא אמנם מגן ימני, אבל שיחק מגן שמאלי, והוא עשה את זה בצורה די סולידית, מה שהיה יכול לאפשר לקנסלו להיות בצד ימין, כן, זה היה עולה בזה שאולי קונדה היה יורד לספסל, או שאולי קוברסי היה יורד לספסל וקונדה היה משחק עם הראוכו, אבל קנסלו היה בצד ימין, בצד שמאל, הקטור פורד, נכון שהוא ימני ברגל, אבל היה יכול לעשות קצת הצטרפויות, והיינו אולי מקבלים משחק עם שני אגפים, כלומר, זה לא שאין בלדה אז נגמר העולם, היה אפשר, בטח כשאנחנו רואים שקנסלו, ופה יש לי ביקורת נקודתית בעניין הזה על צ'אבי, שהוא רואה שקנסלו מתקשה בתקופה האחרונה בכנף שמאל בתור מגן, תעשה איזשהו שינוי.
שינוי שצריך להיות לפני מה שאתה אומר, כי הוא שחקן בו. בוא הרי, אני מדבר תמיד, אתה יודע, על אנצ'לוטי שהוא שם את ה-11 הכי טובים. קנסלו טוב על פורט, אוקיי? ואם אתה מסתכל על האחד עשר הכי טובים, הוא כן צריך להיות שם מבחינת האחד המגנים.
קנסלו צריך להיות שם, מגן ימין.
רגע, אנחנו רוצים את זה, אבל כשאין לך מגן שמאלי בקבוצה, המחליף, כמו שצריך, אז מה, תשים פוט שהוא מגן ימני, גם כן. אז עדיין כבר את קנסלו שם, אני מבין את הסיטואציה, אבל אמרנו, הוא מגן לבד, למה? שהקישור יקבל, שיהיה תורו צחקן קו איתו, שרפיניה כזה, אוקיי? אז יהיה את האיזון. שקנסלו ורפיניה, ואז
אבל, יש אבל רפיניה כשחקן קו.
כשחקן קו.
כי הוא הרבה פעמים, בתקופה האחרונה, כשחקן... עשה את ההצטרפויות האלה לא, מקו שני, אז... את תנועה לעומק, הוא היה כאילו שחקן קו, העניין, אבל הוא בעצם נכנס לאמצע.
כל העניין הוא, והוא חוזרים אחורה, אתה תחזור את חילת השידור, שהקו כאישור של ברצלונה, לא מקבל את ההתקפות הגנתית. אוקיי, הם צריכים גם תחשוב שזה יעזור להם התקפית, למה? כי אם עכשיו הקו קישור של ברצלונה יקבל את ההתקפות, לא משנה שלו זה יריבה, טובה יותר או פחות, הפוך, דווקא נגד קבוצות שפחות טובות, זה יותר טוב יהיה לה, כי הם יוציאו אותם קדימה, הקו קישור יהיה יחסית נמוך, כשתרוויח, יהיה לך המון שטח לצאת קדימה גם למעבר, אתה גם יהיה לך גם אופציה של מהירות, שאת זה אין לך, אתה כל הזמן מנסה בכוח דרך ענת כדור באמצע, אתה מבין? אז ככה שאם עכשיו הוא ייקח את הקו קישור שלו קצת יותר עם סדר ויותר ארגון, יותר אחורה, ושיחה שני שחקנים על כל אגף גם בזמן הגנה, אוקיי? אז זה מה שיכול לעזור לברסה גם התקפית, לקחת את קנסלו ולעזור אותו לצד ימין, ואז שפתאום איך את פורט מגן שמאלי, פחות אני אוהב, הייתי כן משאיר את קונדה מגן ימני בסיטואציה של עכשיו, שבלדה פצוע, קונדה כן מגן ימני, קנסלו בצד שמאל, שני בלמים, יש לך קוברסי והראוכו, אבל מה שכן, בקישור, במקום הרביעיית אמצע הזו, שפעם בה יש את ההבלחה של קריסטנסן שנכנס לעומק, או מישהו אחר שנכנס לעומק, ודרך היכולת האישית עושה את הדברים הנפלאים האלה, שיהיה יותר קל, יותר זורם דרך הקווים. אוקיי, שיתן לך שלישיית אמצע, אחד מהם יכול לעזור לקו האחורי להשתחרר מהלחץ, ואז אחרי יצטרף חזרה, ואחד מהם גם יצטרף לחלק היותר קדמי, מהשלישייה הזאת, החלק היותר קדמי, ואז יעצר את הרביעיית התקפה, כמו שעושים את זה בלא מעט קבוצות, ושיש לך שני כנפיים שמרווחים את המשחק מעבר למגנים, חלוץ אחד בשפיץ, ואז הסדר, הבלנס, יהיה יותר נכון ויותר אמיתי.
תכף נדבר על מה שאולי יגרום לזה, ואולי לא, אבל לפני כן, 11 בדצמבר 23, הקלטנו פה פודקאסט, אחרי שבמונג'ויק ג'ירונה מנצחת 4-2 את ברצלונה, הכותרת של הפודקאסט הייתה, הכדורגל של ג'ירונה הוא החלום של אוהדי ברצלונה.
נכון.
אז אני שואל אותך, אורן, האם הכותרת של הפודקאסט הזה, של הפרק הזה, צריך להיות, הכדורגל של ג'ירונה הוא החלום של אוהדי ברצלונה 2, כמו שכחו אותי בבית 2.
אפשר.
נכון?
כן.
תואם.
לגמרי.
ועכשיו, המלפפוני אגב.
טוב, קצת מלפפונים, הייתי אומר כדי לתת אופטימיות, אבל עוד לא בטוח. נתחיל מזה שצ'אבי נשאר, דיברנו על זה גם בפודקאסט הקודם, ומי שבשיח ככה, ובאופן כללי, בין אלה שתומכים בהמשכיות של צ'אבי, יש את אלה שאומרים...
גם אוהדי ריאל מדריד.
יש, לא, אני מדבר בקרב אוהדי ברצלונה, אבל כן, גם אוהדי ריאל וגם אוהדי ג'ירונה אתמול שרו לצ'אבי תישאר. אומרים, ההישארות היא ביחס... לאלטרנטיבה. והאלטרנטיבה, עזוב דזרבי בכסף עכשיו, עזוב כל מיני חבר'ה ארטטה וזה שועדי ברסה היו רוצים. אם בסוף בשורה התחתונה זה מתנקז לצ'אבי, או רפה מרקס, או פליק, שאומרים שאגב פיני זהבי, הסוכן שלו, שהביא את לוונדובסקי וזה, והוא דחף להביא את פליק, מאוד לא אהב את ההחלטה ברגע האחרון כן להמשיך עם צ'אבי, כי השיח היה שזה הולך לכיוון צ'אבי החוצה ושפליק יגיע. אז בין האופציות האלה אומרים, אולי האלטרנטיבות לא מספיק טובות כדי להחליף את צ'אבי. אתה היית שמח שפליק יגיע לברצלונה למשל, אם אלה האופציות?
ביחס את צ'אבי הוא מאמן יותר טוב. מאמן יותר טוב מצ'אבי, אין לי ספק בכלל, אני הייתי מעדיף את פליק על צ'אבי, אבל אני באופן כללי אמרתי לך מה אני הייתי עושה, הייתי הולך על דזרבי, מוציא את ה10 מיליון יורו, מביא מאמן שהוא מתאים לדנ"א של ברצלונה, נשחק במערך שמתאים לברצלונה, ידע להוציא מהם את המיטב בעיניי, וזה מה שברסה הייתה צריכה לעשות, אני כאילו, שוב, אם זה היה בידיים שלי, זה לא בידיים שלי, הם בסופו של דבר עשו את ההחלטות שלהם, והם כבר עשו את ההחלטה שלהם. שים לב מה קרה פה. ברגע שהבינו שצ'אבי עוזב, הייתה פריחה פתאום, אוקיי, אז או שהסתדר גם לא מעט, גם לא מעט מזל, אבל ברגע שהבינו שהוא נשאר, תראה, שים לב מה קרה, גם בליגת האלופות, שהוא כבר התחיל לדבר כאילו נשאר, ואז שהוא כבר סגר, תראה מה קורה פה נגד ג'ירונה, אני חושב שההחלטה הזאת שלהם, מה שהם קבעו בסופו של דבר לגבי צ'אבי, תפגע בהם בהמשך, כבר מהעונה הבאה, כבר מתחילת העונה הבאה, אני לא חושב שזה דבר שזה יכול לעבוד, הרעיונות שלו, אני מסתכל על רעיונות, גם עכשיו הדברים לא היו הולכים, אמיתי. ואתה יודע, שיש מאמן שהוא טוב, אתה יודע, אני יודע להגיד בעיניי, מהצד שלי, שגם התוצאות פחות הולכות, אבל אתה רואה שהרעיונות שלו הולכים למקום הנכון. ושהרעיונות שלו בכלל לא בכיוון בעיניי. אז גם אם הולך על היכולת האישית, וזה, זה לא מרשים אותי. לא מרשים אותי. כל הסגנון שלו, מהרגע שהוא הגיע לברצלונה, ועד
זה
עכשיו...
זה תמיד אותו סגנון. חוץ מאולי, אולי בחודשים הראשונים שלו, אתה זוכר, אז שהוא סחב את הקבוצה למקום השני, ניצחו בקלאסיקו 4-0 וכולי, אז היה לו גם את הדמה שם בצד ימין, משהו שם היה נראה תקפית קצת יותר טוב. החל מהעונה שלאחר מכן, ברגע שלא הצליחו להביא מגן ימני אמיתי, וקונדה הפך להיות המגן הימני, מאז קיבלנו את הסגנון הזה, ותוך כדי העונה הוא גם גילה את הכנף המזויף, והוא מאמין שזה נותן לו יותר שליטה באמצע, וכן, אלה רעיונות. אגב, אולי דברים יכולים להשתנות, אתה יודע, סתם אומר, תיאגו מוטה התחיל את הקריירה שלו עם מיו, כל מיני ערב רב של מספרים, 1, 2, 7, כל מיני דברים כאלה, הוא יישר קו ועלה על דרך המלך.
העניין, שתיאגו מוטה, אתה יודע כמה ביקורות ממני בליגה האיטלקית בסדר שאנחנו משדרים פה, קיבל לא מעט.
נכון.
קיבל לא מעט, אבל אתה רואה שתוך כדי תנועה מגנוע לספציה, ועכשיו בבולוניה אתה רואה מאמן שמתקדם ומשתפר. אותו דבר גם הייתי אומר על אפילו גטוסו, שלא, אתה יודע, החלטות לא נכונות בקריירה, אבל אתה רואה מאמנים שתוך כדי תנועה משתפרים. אתה רואה איטליאנו, אתה רואה מוטה, אתה רואה תוך כדי תנועה. אז אוף שהרעיונות באופן כללי טובים, אבל הם גם תוך כדי משתדרגים על הסנטים. כמו שאמרתי, מבחינה טכנית וטקטית, הם באמת יודעים להביא את הקבוצה שלהם למקום יותר טוב. פה אני לא רואה את ברסה משתפרת, וקודם כל הגנתית, לא יכול להיות שקבוצה כזאת כמו ברצלונה, בליגה הספרדית, סופגת עד עתה, 43 שערים. זה מספר שהוא, זה לא הגיוני.
זה ברצלונה של פעם, שלפני צ'אבי אגב, כי הוא הביא אותה למקומות אחרים לגמרי.
לא תשאול לך לקחת אליפות, ספגה חצי. חצי מהכמות. זה לא הגיוני.
ובלי השוער הבכיר שלה, ובלי השני בלמים הבכירים שלה.
בדיוק, ועם כל הפציעות והכל, אתה מבין שהגישה ההגנתית, קודם כל, אתה לא יכול לקחת אליפות עם הגנה כזאת. עכשיו, זה לא הקו האחורי, זה הרעיונות ההגנתיים, וזה גם משפיע התקפית.
טוב, אז אני אגיד לך משהו שאמרתי לך גם אתמול, תכף ניגע קצת בענייני הכסף, ואם יהיה כסף, מה אפשר לעשות איתו, אבל אם צ'אבי נשאר, בהנחה שצ'אבי נשאר, ואני אומר אם ובהנחה, כי היה דיווח אתמול של לפורטה השתולל במונטיליבי, וצרח שזה לא יכול להיות ככה, ואפילו הייתה התכנסות, שזה, יש שם משהו בהתנהלות, אנחנו תמיד אומרים רק בישראל, רק בישראל, יש משהו בהתנהלות בברצלונה לפעמים שהוא, אתה יודע, ויש פגישת חירום, הם ישבו הוא ויוסטה הסגן שלו וצ'אבריה, וכולי, עשו איזו שאיבת הנהלה, שאתה אומר מה יכול להיות, האם פתאום יהיה איזשהו תסריט שאתה יודע, מדרדרים, מתרסקים, לא לוקחים מקום שני, ופתאום ההמשכיות של צ'אבי לא על הפרק, לא יודע. אבל כרגע, כל עוד, אם צ'אבי נשאר, אמרתי לך אתמול, ואני אומר גם עכשיו, שאם ברצלונה, אוהדי ברצלונה, רוצים שתהיה איזושהי תקווה מבחינת שינוי הרעיונות, מבחינת האופק, דקו, שהוא מבחינתי האחראי, כי הוא אחראי הרכש, אוקיי? אם יהיה כסף, יצטרך להביא סוג של שחקנים, וכשאתה מביא שחקנים בהרבה כסף, אז הם שחקנים שהולכים הרבה פעמים אל ההרכב הראשון, שיגרמו לכדורגל של צ'אבי להיראות אחרת. ואני מדבר בעיקר, אני יוצא מנקודת הנחה שבלדה חוזר, ושיהיה בריא ונניח שהוא בסדר, וקנסלו נשאר והוא בצד ימין, אוקיי? לא יודע מה יעשו עם קונדה, אבל אם יש בלדה וקנסלו, הם צריכים להיות המגנים, בבלמים, תעשו מה שנראה לכם לנכון מתוך הפול הזה, מי ימחר, מי יישאר וכולי. ואנחנו יודעים שחוץ מקשר אחורי, שברסה מאוד רוצה, הפריוריטי של דקו זה להביא כנף שמאל. אגב, זה משהו שעד שדקו הגיע, כמעט לא דובר. על זה שצריך להביא כנף שמאל טבעי, כל הזמן דובר על עוד קשר, עוד קשר. אז גם עכשיו רוצים את ברנרדו סילבה, אבל בסדר, זה, אם יוכלו גם להוסיף אותו, פנטסטי. אבל קיצוני שמאלי, כשתוך כדי ששידרתי את המשחק של אתלטיק בלבאו ביום שישי, וניקו וויליאמס בישל פעמיים לאיניאקי, אז טוני חואן מרטי, שהוא אחד הכתבים הבכירים בקטלוניה, דיווח שזה הפריוריטי מספר אחת לעמדת כנף שמאל, אם יהיה את התקציב, 50 מיליון אירו זה סעיף השחרור, ואז יהיה לך ניקו וויליאמס, למין ימל, קנסלו בלדה, ואולי זה משהו שכן יגרום עם כולם בהרכב, יגרום לכדורגל להיות קצת יותר מרווח, קצת שני שחקנים על אותו קו, קצת אולי יגרום לשינוי ברעיונות ובכדורגל. אתה לא אופטימי, אבל מה יכולה להיות האופציה אחרת? זאת אומרת, אם יש לך כנף שמאל אמיתי, טבעי, שהוא ברמת הרכב.
תקשיב, הוא גם ראה ז'ואו פליקס, שחקן שיבוא מהקו פנימה. אותו דבר, הוא גם רואה את ניקו וויליאמס. אותו דבר. זה לא משהו
ניקו וויליאמס גם צריך להגיד, הוא ימני על רגל שמאל.
בדיוק. לא.
הוא בכנף שמאל.
כנף שמאל.
ימני, לא על רגל שמאל.
בדיוק.
הוא ימני,
ימני על קו שמאל. קו שמאל. אז זה בדיוק אותו דבר כמו שהוא רצה מז'ואה פליקס, הוא בעצם רוצה עוד קשה, הוא רוצה עוד 10, אבל שמתחיל את התנועה מהקו.
כן, אבל ניקו הוא לא כזה.
נכון, נכון, לא כזה, הוא יותר ווינגר מבחינת האופי בדיוק. שלו. אוקיי, יותר ווינגר סלש חלוץ, באופי שלו, מאשר קשר. מאשר קשר שאתה יודע שבא לנהל את המשחק באמצע. אבל הכניסות שלו לאמצע עדיין יהיו, ואם זה ישים אותו יותר בעמדה של 10, כי יהיה רק שחקן אחד ששולט בקו כל הזמן, שזה יהיה קנסלו סלש בלדה מישהו אחר, אז אם בלדה זה אולי יכול לעבוד יותר כי הוא באמת שמאלי, אבל אם זה, אתה יודע, זה ימשיך עדיין, האחד הזה על הקו, בעיניי זה, אם לא יהיו שילובים אחרים, שידעת לייצר יתרון מספרי בקווים, כי רוב הקבוצות, כמו אתמול, יצופפו נגדך לאחור, ואז ימצאו אותך חשוף מצד שני, אז בעיניי זה לא מספיק. הרעיונות של צ'אבי, קודם כל שם צריך לטפל, אוקיי, הוא צריך להשתדרג בעצמו כמאמן, גם מבחינה טקטית, זה לא משנה איזה שחקנים יביאו לו, כי יש לו שחקנים טובים. לא ישכנעו אותי אחרת, אני חושב שברסה, מבחינת חומר שחקנים, גם בקישור, גם בהתקפה, תמיד אפשר למצוא יותר. אבל מבחינת חומר, יש לו חומר מספיק טוב, כדי לייצר הרבה יותר מבחינת האיכות ההגנתית, בכלל של הקבוצה, וגם מבחינה טקטית. אתה רואה שהקבוצה היא, אמרת, נפגעה, היא הייתה פגועה מנטלית תוך כדי, זה תוצר לוואי של היכולת הטקטית שלה.
ניקו וויליאמס, אגב, שחקן ש...
שחקן נהדר, מדהים.
אני יש לי...
כוכב כדורגל, הייתי רוצה לראות אותו בברצלונה, הייתי מאוד רוצה לראות אותו בברצלונה, יש לו עוצמות אדירות, שינוי קצב, הסיומת שלו טובה, חכם, קר רוח, ו...
ניקו, למין ולוונדובסקי זו שלישייה שיכולה לסחוב את ברצלונה למקומות שהיא רוצה להגיע אליהם?
חד משמעית כן, אבל זה לא באמת תהיה שלישייה.
לא, אם זאת תהיה...
אבל זה לא שלישייה, זה הקטע, זה לא שלישייה...
למין ימל הוא ווינגר טבעי, ניקו ווינגר טבעי כל אחד בצד, לוונדובסקי בשפיץ.
הטבעי כן, אבל זאת... מי שישאר בקו באמת זה למין ימל, וניקו ווילאמס ייכנס לאמצע, ולוונדובסקי יהיה בחוד. הכנף מצד שני יהיה קנסלו בלדה, זה מה שיהיה.
דיברת הרבה על עניין העמידה ההגנתית והקישור שצריך לקבל את ההתקפות של היריבה. אין ספק, מדברים על זה מתחילת העונה, שברסה לא הצליחה בסוף למצוא מחליף לבוסקץ, התפשרה על אוריול רומאו, ולכן עוד לפני כנף שמאל, זו מבחינתם העדיפות העליונה. אז ברור שיכול להיות שיגיעו לאופציות פחות טובות אם לא יהיה כסף, אבל העדיפות העליונה שלהם, זה קימיך. קימיך, צריך להגיד, נכנס לשנת חוזה בביירן מינכן, לוחצים עליו לא להאריך חוזה כדי שהמחיר יוכל להיות מחיר סביר, חוששים שבגלל שהם לא יכולים כרגע להגיש הצעה, תכף נדבר על זה בקטנה, הם עוד לא יכולים להגיש את ההצעה כי הם לא יודעים כמה כסף יהיה להם, אז אולי הוא כן יתפתה להאריך את החוזה שם. קימיך הוא האיש הנכון לעמדה הזו בברצלונה?
הוא שחקן טוב, אבל אני חושב שהם צריכים מישהו מבחינת המבנה שהוא קצת יותר, מבחינה פיזית.
קצת יותר מה?
מבחינה פיזית. אני הייתי הולך על שם מפתיע אולי, אני חושב.
אגב, יש עוד מישהו שהוא שם קצת פחות מוכר בכדורגל הספרדי, יותר בכדורגל האנגלי, זה אוננה שהגיע מצרפת, הקשר האחורי של אברטון, שדקו אגב מאוד מאוד אוהב אותו, שם המחיר הוא 60 מיליון, בוא נאמר אם היה אינסוף כסף, יכול להיות שדקו עליו אגב היה הולך אפרופו יכולות פיזיות, יש סימני שאלה לגבי ההתאמה הטכנית שלו לברצלונה.
אני חושב ש... אם זה היה בשליטה שלי, אז קודם כל אפשר לנסות לייצר, שוב, לנסות, ממה שיש כרגע, לנסות לייצר מדיונג, אולי משהו אחר, אבל גם אם לא, אם אתם רוצים עכשיו להביא עוד שחקן שיהיה בעמדה הזאת, אני הייתי הולך על מרינו, מיקל מרינו, מסוסיידד.
דווקא כשש אחורי בודד, אתה מדבר, במערך של קשר אחורי בודד.
כן, כן. הייתי הולך על מיקל מרינו, אני מאוד מחזיק ממנו, הוא יודע לנהל משחק יפה, יודע לקבל מהבלמים, יודע לשחרר את כובד המשחק לקווים, חכם מאוד, אני מאוד מחזיק ממנו, שוב, יש עוד הרבה שחקני שש, אני האידיאל, אתה יודע, לפני שנה שדיברנו על זה, הייתי הכי רוצה את ברוזוביץ' בברצלונה.
כן.
זה בעיניי, זה שש אמיתי.
אפרופו חבר'ה שהלכו לכסף הגדול, יש דיווח שמי שהציע את עצמו לעונה הבאה זה וראטי.
שחקן נהדר, אנחנו לא יודעים מה המצב שלו.
לא יודעים איך הוא בכדורגל.
לא ראינו אותו בחיית כושר הרבה מאוד זמן. לא יודעים מה המצב שלו.
רעיונית?
רעיונית זה שש, אבל אמרתי, מבחינה פיזית, האמת שהוא יותר פיזי מבחינת, אתה יודע, העבודה שלו, הניידות שלו והכניסות והחילוצים, ביחס לקימיש בעיניי, אבל עדיין. אני הייתי הולך על מישהו כמו מיקל מרינו כזה.
אז רק נגיד...
אני מאוד מחזיק מבירתי ומקימיש.
כן, אז רק נגיד שדיברנו על קימיך ודיברנו על ניקו, והרבה מאוד שמות שברצלונה רוצה להביא בהרבה כסף, וצ'אבי אמר במסיבת העיתונאים אחרי שהוא הודיע שהוא נשאר, שיש אופטימיות בברסה לגבי זה שהם יוכלו לנהל את הקיץ הזה בלי עונשים, כלומר שהם יוכלו לעמוד בתקציב, ויש את הדיבור על החוזה עם נייקי וכולי, והגישו את כל המסמכים לליגה, והליגה בשבועות הקרובים בעצם תעשה את החישובים שלה, עם התחזית עמידה בתקציב לעונה הנוכחית והעונה הבאה. והפסדים ורווחים והשקעות וכל מיני דברים כאלה, ויגידו לברסה, אוקיי, זה התקציב שיש לכם, והאם עמדתם ביעדים ואין לכם איזושהי ענישה או מגבלה, ואז ברסה תוכל לדעת באמת מה הפעולות שהיא אכן יכולה לבצע, ואז היא תראה אם קימיך בינתיים העריך חוזה או לא העריך חוזה, והאם יש לה מספיק מרווח כדי להביא גם קשר אחורי ווינגר שמאל, וגם את ברנרדו סילבה שהיא מאוד רוצה, ומה יהיה עם קנסלו מבחינת המחיר שלו, אז לשם זה ככה הולך. עוד שם אחרון שנכנס לבורסת המלפפונים, על אף שצריך להגיד שזה די מפתיע, זה ויטור רוקה. ויטור רוקה עוד לפני המשחק הזה, צריך להגיד, עלה שיח בתקשורת על זה שבברסה שוקלים שהוא יצא להשאלה. צריך לזכור, ברצלונה קונה אותו ב-30 מיליון, פלוס 31 בבונוסים, אבל זה הבונוסים, זה רק אם זה מצליח, צריך להגיד. 30 מיליון, בהרבה תשלומים, אבל מביאה אותו כבר עכשיו, כדי שהוא כביכול יעשה את החפיפה. הם יכלו להביא אולי שחקן אחר לפייר פליי, הם אמרו בינואר, זה מי שאנחנו רוצים. מאז הוא משחק מעט מאוד, הוא עצמו לא רוצה לצאת להשאלה, הסוכן שלו לא רוצה שהוא יצא להשאלה, אתמול אחרי המשחק, אשתו, למרות שהוא ילדון, אשתו מעלה איזה ציוץ בטוויטר עם אימוג'ים כזה, יד על הפה, אתה יודע, כל מיני עקיצות שכאלה, יש כבר הרבה מאוד קבוצות שגם שמו עליו את העין, אם זה בטיס וסביליה, אם זה יונייטד, ליון, ניס, גם את נפולי, הזכירו כל מיני שמות שהזכירו ככה כאופציות, כי אומרים, מר גיו ששיחק קצת, ופרן תורס שיכול לשחק חלוץ, אולי יועדפו על פניו. השאלה אם זה, כאילו, זה קצת מופרך, זאת אומרת, זה קצת מאוד ברצלונה במצב הזה, להביא מישהו מברזיל במיוחד בינואר, ואחרי 3.5 חודשים, שהוא גם בקושי שיחק, גם אם יש לו קשיי התאקלמות, להגיד, טוב, אולי נשלח אותו להשאלה. בטח לא במצב הכלכלי שלה, לא בטוח שבכלל יכולה, אתה יודע, להרשות לעצמה אירוע כזה.
לדעתי צריך לתת לו קצת יותר זמן. עכשיו מצד אחד ברסה, תחשוב על הרעיון שלה, היא רוצה לתת לו מקום שהוא יוכל לשחק בו יותר, אוקיי, ממש להבטיח לו דקות משחק, ואז באמת הוא יוכל להשתפר ואז יחזור אליה, כמו מקרה, אתה יודע, זה קרה עם אתו בזמנו אז עם מיורקה, שאתה יודע, אז עם ריאל מדריד. אז הם רוצים עכשיו, אתה יודע, גם כן, לתת לו מקום שהוא יוכל לשחק בו הרבה יותר, כי איך שהוא נראה כרגע, הוא לא מספיק טוב להרכב של ברצלונה. בוא, אנחנו...
להרכב, נכון.
להרכב. שחק, ממש שחק 90 דקות, שחק 80 דקות במשחק. וזה מה שהיא רוצה מבחינתה. אני לא יודע אם בסוף זה יעבוד לה איתו.
שאלה אם מישהו כזה מדי. כמו גיו או פרן תורס, זה יכול להיות הגיבוי ללוונדובסקי שלא הולך ונהיה צעיר, אין מה לעשות.
זה יכול להיות, שוב, הם לא פחות טובים כרגע מויטור רוקו. יכול להיות שבעוד עונה אנחנו נגיד שויטור רוקו זה וואו ובינגו אדיר. אם הוא ישחק יותר בברצלונה או במקום אחר, הוא פשוט צריך לשחק. כך זה לא יכול להימשך, זה שחקן שצריך לשחק כדי באמת למצוא את הפוטנציאל של 30 מיליון יורו שהוציאו עליו.
טוב, בוא נסתכל יותר קדימה, על הדרך רק נגיד שבברצלונה חוץ מברכש עוסקים גם בשתי הערכות חוזים מאוד משמעותיות, גם של פרנקי די יונג וגם של אראוחו, שלא מסיימים אמנם חוזה בקיץ הקרוב, אלא רק בקיץ 26, אבל בברסה לא רוצים להיכנס לעונה הזו, לסיים אותה יהיה קיץ 25, ופתאום שניהם בעונת חוזה והמחיר יורד וכולי, עם שניהם יש מסע ומתן על הערכת חוזה, אבל אם שניהם בחודש, חודשיים הקרובים לא יאריכו חוזה, אל תתפלאו, שוב, במסגרת היכולות הכלכליות המוגבלות של ברצלונה, אם הם יהיו על המדף, וזה כמובן יכול לשנות גם את הסגל וגם את התקציב שיהיה לקבוצה, כי בברסה לא רוצים להיכנס לשנה הזו, כשהם לא האריכו חוזה מעבר לקיץ 26. יום שני הקרוב, 22:00, במונג'ויק, ריאל סוסיידד, שהפסידה צריך להגיד רק פעם אחת, 1-0 לריאל מדריד בשבעת המשחקים האחרונים, היא מגיעה למונג'ויק אחרי שהיא ניצחה את לספלמס המתפרקת 2-0, בסיבוב הראשון ברסה הייתה צריכה שער בתוספת של אראוחו כדי לנצח את המשחק, וברצלונה מגיעה למשחק מהמקום השלישי, כרגע היא בנקודה הפרש מג'ירונה, ג'ירונה משחקת כבר בשישי בחוץ אצל הלווס, שאומנם סיימה את העונה, אבל היא ככה בפורמה לא רע עם שני ניצחונות, תשחק היום נגד ולנסיה, ברסה יכולה להגיע לשם בכלל בפער של 4, זה כבר מתחיל להיות בעייתי מהבחינה הזו שברצלונה, צריכה את המקום השני, לא בשביל הפרסטיג', להפך, המקום השני הוא המפסיד הראשון, אמר לי פעם מישהו, אבל כן, מקום שני, מוביל לסופר קופה, בין 6-8 מיליון אירו, שברסה בונה עליהם, בהכנסות לקראת העונה הבאה.
זה גם יכול להגיע 10 מיליון אירו.
אתה רואה את ברצלונה, במחזור הזה, סוגרת את הפער מג'ירונה, עוברת אותה, או שזה דווקא הולך ומתרחק? כי ריאל סוסיידד, נכון שהיא לא בעונת השיא שלה, היה לה ראש הרבה זמן מושקע במחשבות בליגת האלופות, אבל היא לא קבוצה שתעשה חיים קלים לברסה במונג'ויק.
אז לפני שאתה מסתכל על ברצלונה, מה היא תעשה נגד סוסיידד, היא צריכה לראות מה קורה לקבוצה שמעליה הרי.
לג'ירונה,
נכון. לג'ירונה שיש להם את אלאבס, ויה ריאל, ולנסיה וגרנדה, אני חושב שאחרי ההפסד הזה לג'ירונה, יהיה להם קשה להביא את המקום השני.
צריך להגיד שגם במקרה של שוויון נקודות, לג'ירונה יש יתרון, כי היא ניצחה פעמיים.
בדיוק, ואתה יודע, ואם אתה מסתכל על המשחקים של ברצלונה, אז יש לה את סוסיידד, ראיו ואקאנו, וסביליה. אז ככה ש...
ועוד משחק אחד, איזה עוד משחק אחד?
מוזר שלא נתנו פה את המשחק האחרון בסופה, בוא נראה.
בסוף הם ישחקו את עוד משחק, כן.
עוד אחד, אבל כשאתה מסתכל על זה, אתה מבין שברצלונה, מבחינת, אתה יודע, סביליה בחוץ, עכשיו סוסיידד.
סביליה בחוץ זה גם אתגר.
לא הולך להיות פשוט.
טוב, אין עדיין יחסים בווינר לקראת המשחק נגד סוסיידד, אבל אם אתה היית קובע אותם, נזכיר שהמשחק בבית, במונג'ויק, ברסה חוזרת אחרי הביקור במונטיליבי, איך אתה רואה את יחסי הכוחות, ואיך, טוב, אנחנו יודעים איך היית רוצה מבחינת סגנון לראות את ברצלונה, אבל מבחינת שינויים ב-11 כדי שזה יאפשר.
אלמריה יש לה גם בין לבין, אלמריה.
אלמריה שירדה ליגה וזה אוי ואבוי אם הם לא ינצחו.
כן.
אז מבחינת יחסי כוחות בווינר, אם אתה קובע את היחסים, וגם איך היית, איזה שינויים היית רוצה לראות אצל ברצלונה בהרכב, כדי שזה יהיה דומה יותר למה שהיית רוצה לראות מבחינת כדורגל, רעיונות אנחנו לא יכולים לשתול את שווי בראש, אלא אם נתרגם את הפודקאסט לספרדית ונשלח לו.
אז תתרגם לו.
אני אדבר עם המשפחה, כן.
תעשה, יש ב-AI, אתה יכול לעשות, כאילו דיברנו עכשיו הכל בספרדית.
האופק יעשה, ויעלה את זה ל-YouTube.es, כן.
ישלח להם. לך תדע, אולי זה יפיח בו איזשהו רעיון. אבל אתה יודע, אם כבר הוא מסייג את הכדורגל שלו, הוא צריך את השחקנים שבאמת מתאימים לסגנון הזה. עכשיו, מבחינת מגן שמאלי, אין לו ברירה אחרת, אין לו יותר טוב, כמה שהיינו רוצים לראות אותו בימין, אין לו מישהו יותר טוב, קנסלו לא פחות טוב מפורט, עם כל הכבוד לפורט, ועדיין,
מבחינת... אבל פורט יכול להיות שם ולהזיז את קנסלו לימין, ואז אולי, בקו אחד לפחות, נקבל שניים על הקו.
אני לפני הכל...
כל העונה הזאת, אתה יודע, בתחילת העונה... איזה פנטזיה זו הייתה אחרי העונה שקונדלו מצטרף ודמבלה או רפיני עולמין לבד, אם קנסלו בקו ימין, אין דבר כזה שהוא לא מצטרף, זה קנסלו, הוא אם כבר הוא לא מצטרף להגנה.
מצד שמאל הוא מצטרף.
כן, אבל יותר קשה לו, ואין שם עוד מישהו טבעי על הקו, בצד ימין אם הוא יהיה, לפחות יוכל לקרות משהו בינו לבין למין ימל, אני רוצה לראות את הזיווג הזה מתרחש בצד ימין.
בוא נגיד שאל תהיה אופטימי.
לא, אני לא בטוח שזה יקרה, אבל משהו גם צריך להשתנות ברמה ההגנתית.
מה שצריך להשתנות...
אתה יודע, הקבוצה הזו קיבלה שניים מוולנסיה, קיבלה רביעייה מג'ירונה. משהו הגנתית צריך לקרות.
אמרתי, הגנתית קודם כל, לפני הפרסונל, זה שהקישור שלהם מקבל את ההתקפות של היריבה. זה קודם כל. הוא לא יכול לטייל למגרש ולחשוב רק התקפה. זה שם קודם כל, וזה מה שצ'אבי צריך לתקן, קודם כל ברעיונות שלו, בראש. ואחר כך, אתה יודע, עם השחקנים על קר הדשא, ומבחינת שחקנים שהייתי רוצה לראות, האמת שאני מסתכל, אתה יודע, אני מסתכל על ההרכב של אתמול, זה לא הרכב רע, הדבר היחידי שאני הייתי משנה, זה דווקא בקישור באמצע. עזוב שקריסטנסן עשה את גול נדיר, אבל ראית תוך כדי משחק, גם הראיתי לך תוך כדי קטעים, חבל שאפשר היה להראות גם את זה, שכל פעם שיש אפשרות שהוא יכול לקבל את הכדור, אתה ראית אותו ממש מתחבק, כאילו פחות רוצה לקבל את הכדור. במקום, תחשוב עכשיו על האידיאל, על השש האידיאל, בוסקץ כל הזמן רוצה את הכדור. ואני רוצה שחקן כזה שמנהל את המשחק בקישור של ברצלונה, ובעיניי...
מה אתה אומר למשל שפדרי יעלה בהרכב?
ובעיניי זה שבסיטואציה של עכשיו, מישהו גם יכול לשמור על האמצע, בלי גיחות קדימה, זה שגונדואן, כמה שאני פחות, באופן אישי, יודע שאני פחות מחזיק ממנו, אבל כרגע, שדיונג פצוע, שגונדואן הוא יהיה השש של הקבוצה, יוכל לקבל מהבלמים, ואז בחלק היותר קדמי, בקישור, לא הייתי שם, אני באופן אישי פחות מחזיק מסרג'י רוברטו, פחות מקריסטנסן כקשר, אם אתה רוצה שים אותו בלם, במרכז השדה הייתי שם שחקנים אחרים, אם זה...
פרמין שאתה מאוד
פרמין,
אוהב
למשל. פרמין ופדרי, פרמין ופדרי, מבחינת יצירתיות גם, שיוכלים להכניס את הפס הנכון, אתה גם ככה צריך יצירתיות דרך האמצע, כי זה מתאים לך לרעיון, אז שחק כבר עם שני שחקנים כאלה, ובחלק הקדמי, עם רפיניה,
להחזיר את רפיניה אולי,
כשיר, עם רפיניה כשיר, כמו שצריך, שייך האופציה גם לשחקן שהוא שמאלי ברגל בצד שמאל, כי הרי את למין ימל הוא לא יזיז, אז שייך גם את רפיניה, גם את למין ימל ולוונדובסקי בחוד, זה האידיאל בעיניי כרגע.
ווינר, תן לי את היחסים שלך, כי עוד אין בווינר, איך אתה רואה את יחסי הכוחות?
אני חושב שברסה צריכה לקבל, אתה יודע, את היחס שלה 1.60 בבית נגד סוסיידד. אבל אם היא תנצח, אני בספק. אני חושב שטקו יהיה 2.5 וסוסיידד...
2.5 שווה ללכת?
וסוסיידד 2.80 או 3, אפילו יותר.
אני אתנו לה יותר, אתנו לסוסיידד יותר, למרות שברסה מגיע אחרי ההפסד.
אני הייתי הולך על טקו.
על טקו, זו התחושה, וזה יכול להיות טקו פה, ואם ג'ירונה מנצחת את הלווס כמה ימים לפני כן, שגם, אפרופו עניין מנטלי, אם ג'ירונה מנצחת ביום שישי וברסה עולה למשחק, כשהיא רואה את ג'ירונה 4 נקודות מעליה, יכול קצת להלחיץ שם חלק מהחבר'ה, ולהביא לתחושה שחייבים חייבים ניצחון, אחרת גם המקום השני בורח, ויכול להיות שזה המחזור שבו המקום השני יברח. זה עלול לקרות.
נכון, עכשיו, כל מה שאנחנו אומרים, אתה יודע, זה, יש הסתייגות מסוימת, אם ברסה הגנתית, ואחרי המכה הזאת, זה דבר שיכול
משהו
לעזור.
משהו חייב לקרות זהו. שם הגנתית.
אחרי המכה הזאת, אם הגנתית היא תבוא טובה יותר, אם היא תבוא ותנעל נכון הגנתית את סוסיידד, אז היא גם תנצח את המשחק, אין סיבה שלו, אבל קודם כל בחשיבה הזאת, צריכה להיות, אתה יודע, תזוזה משמעותית, שינוי משמעותי, כי זה לא יכול להימשך בצורה הזאת.
קדוש. תודה, תודה.
תודה לך.
תודה לאופק, תודה למאזינים שמאזינים גם אחרי הפסדים ומפלות. זה לא מובן מאליו, אבל מעניין, תמיד מעניין בברצלונה, גם בטוב וגם ברע, ואנחנו נשתמע בפרק הבא. ביי ביי.